אנחנו נאמר שלום וערב טוב לאורח המרכזי שלנו, חבר הכנסת עמית הלוי הליכוד. שלום לך.
ערב טוב יעקב, ערב טוב אבי.
לך חבר הכנסת הלוי. תראה, ביום ראשון הקרוב אנחנו שומעים שהממשלה עומדת לדון בהקמת ועדת חקירה בעניין תוכנת הריגול פגסוס. מצד שני אנחנו שומעים שהיועצת המשפטית אומרת שהוועדה לא תדון בשום תיק שתלוי ועומד, שבעצם לא תדון בשום דבר. האם אנחנו יכולים לראות בזה סוג של חזרה גנרלית למה שנקרא התנגשות הרשויות? מצד אחד הממשלה אומרת משהו, מצד שני היועצת המשפטית אומרת אחרת. זה פרומו אולי לקראת מה שהולך להיות עם פסיקת בג"ץ, ביטול עילת הסבירות או בעוד דברים אחרים?
קודם כל זה חזרה גנרלית כבר בפעם המי יודע כמה, לאבסורד שבו במקרה הזה היועצת המשפטית בעצמה, שהיא הגוף שאמור להיות מבוקר על ידי הוועדה הזאת, היא נותנת הוראות לוועדה, אין גבול לאירוניה ולציניות. הרי אנחנו בוועדת חוקה המלצנו על הקמת הוועדה הזאת מסיבה אחת, כי הרי הייתה ועדה כבר של עמית מררי, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה. אז המטרה, המשנה לפרקליט המדינה, המטרה הייתה...
שאז אגב הוועדה היא אמרה שלא נמצאו... לא נמצאו עובדות לגבי פעילות בלתי חוקית של המשטרה, ואחר כך פתאום מצאו יותר מאלף.
לא.
ומכאן אני רוצה להמשיך את שאלתו של יעקב ולשאול, אז למה עם הנושא הזה, שהוא היה לסדר במערכת הבחירות, ואף אחד לא יכול לומר עליו מילה, למה זה לא הייתה החלטה ראשונה, כהחלטת ממשלה אחרי ההקמה, עם איזשהו שידור ישיר של הוועדה, סטייל מה שהם עשו במירון, ואז כולם היו רואים, איך אומרים באיזה, וכל העם רואים את הקולות, היו רואים על מה מדובר. למה הזנחתם את זה עד עכשיו?
תראה, כל המערכת היא הכל שלובה אחת בשני. הרי בית המשפט העליון נתן כוח לייעוץ המשפטי לממשלה, זה גם הקרין על הפרקליטות, אנחנו רואים את זה בתיקי נתניהו, וגם בתיקים אחרים. בסופו של דבר, המקומות שהיו צריכים להיות הכי שקופים, הכי נקיים, שהקירות שלהם היו אמורים להיות קירות מזכוכית, כיוון שזה המקום היחיד בדמוקרטיה שאנחנו מחזירים את החרב, מאפשרים לשלול זכויות באופן בוטה, להכניס אנשים לכלא, זה המקום שהיה צריך להיות הכי שקוף והכי טהרני, ודווקא האנשים האלו שמדברים בשם טהרנות, אז זה מגיע אליהם איכשהו השפה מתחילה להשתנות, כמו בחוות הדעת הזאת של היועץ המשפטי לממשלה. אז אני אומר שוב, זה הכל מערכת אחת, התחלנו ברפורמה שהוביל שר המשפטים שנמצאת, כמו שאתם יודעים איפה שהיא נמצאת, ולכן הכל היה מערכת אחת, ללא ספק זה היה חלק מהתוכנית, כלומר גם חוק שאני הגשתי בזמנו והגיש גם משה סעדה בקדנציה הזאת שוב, חוק הביקורת על הפרקליטות, חוק שבזמנו הורדו ממנו כל השיניים וכל הכנפיים קוצצו לתרנגולת הזאת ונשאר ממנה מעט מאוד, היום נציב הביקורת על הפרקליטות, יש לו מעט מאוד כלים בעצם במקרים שהפרקליטות נוהגת שלא כדין, ולכן אני אומר, כל זה מערכת אחת, התחלנו ברפורמה, אני לא חושב שהסדר פה הוא הדבר העיקרי, אבל עכשיו שר המשפטים יביא את זה ביום ראשון, זה דבר חשוב מעין כמותו, אגב, הוא צריך להיות חוצה מפלגות בכלל, אנחנו מדברים על זכויות האדם הכי בסיסיות. שוב אני אומר וחשוב לומר את זה, הגוף היחיד בדמוקרטיה, שנתנו לו, שהציבור נתן לו את הכוח להתנהג, אתה יודע, כמו המלך של פעם, עם החרב הגדולה, לשלול זכויות, להכניס אנשים לכלא, לפגוע באנשים, כל זה בשם הציבור, למה? במקרה שהבן אדם הזה אכן פעל שלא כדין, שלא כחוק, פגע באחרים. אם שמה הבדיקות, החקירות, נעשות שלא כדין, נעשות במסוע פנים, זה דבר חמור מעין כמותו. ולכן, השיא הוא כמובן הכנסת רוגלות, אין לזה שום מקום חוקי לדבר הזה, ולכן הדבר הזה צריך להיבדק, ואני אומר לך, הוא ייבדק, זה לא משנה אם זה תיקים פועלים כרגע או לא פועלים, הרי אנחנו לא דנים בתיקים עצמם, אנחנו לא דנים...
ועכשיו
בתיקים.
יבוא הג'ינג'י עם התנועה לאיכות השלטון ששמענו כולם על פועלו, ויגיש עתירה נגד, נגד הוועדה שאתם מקימים, הוא יגיד שאסור לה לגעת בתיקי ראש הממשלה, היועצת המשפטית תתמוך בעמדתו, בג"ץ יפסול את זה. מה, למה הממשלה תעשה? איך הממשלה תגיב?
תשמע, אתה כנראה צודק, ולא צריך עוד נביא בשביל זה, כיוון שאנחנו ראינו את זה שבוע שעבר ולפני שבועיים, לפני שלושה, וזה מה שקורה כאן 30 שנה האחרונות, וזה משקף מה שאתה אומר, את המצב שבו אנחנו נמצאים, ואכן אנחנו במסלול שבו אזרחי ישראל צריכים להחליט באיזו דמוקרטיה הם רוצים לחיות, בפרלמנט של 15 אנשים שקובעים את סדר היום בישראל, או בפרלמנט של 120 איש שנבחרים על ידי הציבור.
תושבי ישראל כבר לדעתי בחרו בזה כאשר הם נתנו לימין 64 מנדטים. השאלה, כל אלה שעובדים במערכת הממשלתית, פקידים, מפקדי משטרה, כל המערכת, במקרה של הוראות סותרות, בין ממשלה לבגץ, למי הם צריכים לציית?
תראה, אין אף אדם ואין אף גוף שהוא מעל החוק במדינה דמוקרטית. אף אדם ואף גוף. כל הטענה שלנו היא שגם בית משפט הוא לא אריסטוקרטיה, זה לא איזה עצולה שהיא מעל החוק, כולם כפופים לחוק. והחוק נקבע בתהליך מאוד ברור בכנסת ישראל במקום אחד. אבוי לנו אם זה יהיה אחרת. אני מסכים איתך שאנחנו נמצאים על סיפה של תהום, וזה בהחלט צריך להטריד את כולנו, שבו קבוצה של אנשים למעשה מדלגת על הכנסת. הפעם זה היה כאילו דרך הכנסת, כאילו חוקקנו חוקי יסוד ונתנו להם סמכות. היום השיחה הציבורית הזאת, שמדובררת בחלק מאמצעי התקשורת בצורה מאוד בוטה, כאילו חבורה של שופטים, חשובים ככל שיהיו וחכמים ככל שיהיו, בעיני עצמם או בכלל, מדברים עם ראשי מערכות ביטחון מעל הראש של הציבור. אוי ואבוי לנו.
איפה ראית שמדברים?
לא, כביכול, כי הרי שואלים כל הזמן את המפכ"ל ואת הרמטכ"ל ואת האחרים, מה יקרה אם תצייתו, למי תצייתו והאם תצייתו, כל האופציה הזאת בכלל, כביכול יכולה להיות איזשהו זיקה או איזשהו קשר שהוא לא עובר דרך הציבור, כלומר קבוצה קטנה, זה לא משנה אם הם שופטים אגב, או טייסים או אחרים, אף אחד איננו, הוא לא מעל החוק. אף אחד לא מעל
אבל
החוק.
אם אנחנו מנסים לזקק את זה לשאלה מה יהיה במידה באמת ותהיה התנגשות, אז כמעט בוודאות ידו של בגץ תהיה על העליונה, כי המפכ"ל, הרמטכ"ל, כל גורמי אכיפת החוק יהיו איתם, ואתה לא רואה אפילו את הממשלה הולכת בסוף, כמו שהיה אגב עם התקדים של פסילת דרי וחוק טבריה, בסוף הממשלה תרכין את ראשה. אתה רואה את זה אחרת?
אני לא אוהב להתייחס למצבים היפותטיים. אני אומר לך שוב,
מה שאמרת זה עלול להיות לא כל כך היפותטי.
הם אפילו לא מוכנים לדחות את הדיון בצמצום מילת הסבירות, אז כולנו מבינים לאן זה הולך. ללכת עם ולטמון את הראש בחול, זו לא שיטת עבודה.
לא אמרתי זמן את הראש בחול. אנחנו, אני אומר, אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד רגישה. אין ספק שההחלטות של בית המשפט, אגב, כולל הסירוב שלהם לצרף עמותות, מה שנקרא מצד ימין, לבית הדין כידיד בית המשפט. אתם יודעים, ידיד בית המשפט זה מוסד משפטי ארוך שנים. כאילו אפשר לצרף איזה צד ג' ניטרלי שיסייע לבית המשפט בהתרחשות המשפטית שקורית במהלך המשפט, והנה מתברר שידיד בית המשפט זה רק העמותה של הג'ינג'י או העמותה אחרת.
זה רק מי שידיד, רק מי שידיד של השופט יכול להיות ידיד בית המשפט.
לא, אולי ידיד זה רק עורך דין יוקרתי שלוקח מיליון שקל וחצי לתיק עיזבון, אני לא יודע, אולי זה הקריטריון של בית המשפט.
אני חושב ש...
כתוב, קנה לך חבר, קנה לך ידיד.
אני חושב שהידידות כאן היא ידידות אידיאולוגית, ואני חושב שזאת הבעיה. כלומר, שבסוף אנחנו מגיעים למשפט, אנחנו מצפים הרי שיש, אתה יודע, מתדיינים צד א' וצד ב', ובית המשפט הוא עם עמות מידה אובייקטיביות, הוא שואף לאובייקטיביות, וזה לא מה שאנחנו רואים בישראל. אנחנו רואים בית משפט פרסונלי הרבה פעמים.
אבל עכשיו עם החלטה של 15 שופטים, יהיו שם הרי גם שופטים שמרנים, שאי אפשר להגיד שהם לא מייצגים גם את הצד הימני במידה מסוימת.
אנחנו לא יודעים מה הם יחליטו.
ואני אומר, אבל אתה רואה שגם בעניינים, למשל חוק טבריה, יתקבל גם על דעת השופטים השמרנים. זאת אומרת, בסוף אתם מוצאים את עצמכם בלי אף קול בבית משפט.
אגב, חוק טבריה לדעתי גם השופטים הימניים, השמרנים צדקו, זה היה שם משהו באמת. אגב, זה חוק שלך, נכון, חבר הכנסת הלוי?
אני חושב שזה חוק שאני יזמתי, אני חושב
לא
שזה טעור,
לא חשבת שבגעתי פסוד אותו? כי זה חוק נורא פרסונלי, נורא כזה מתמקד במישהו שהיה, מסוים שלושה חודשים לפני בחירות.
מה שהיה פרסונלי בהתרחשות הזאת זה פסק הדין, אני ממליץ לכם לצפות, הוא משודר באתר האינטרנט, שודר באתר האינטרנט של בית המשפט.
לא צפיתי, אבל קראתי ודי השתכנעתי.
אז ההתעניינות, אז הנה, אז אני מתייחס, אז אני לא, והנה אני אומר לך ככה, בית המשפט טרח בכל שעות הדיון האלו כמעט לא לדון בחוק לגופו, התייחס לאיזה הערות פרסונליות של איזה חבר כנסת שהגיב איזה עקידה מקרית לחברת כנסת אחרת, או התייחס למתי בועז יוסף עבר דירה, התייחס רק לממד הפרסונלי, זה נקרא פסק דין פרסונלי, במקום לדון לגופו של החוק שמאפשר הרחבת זכות הבחירה לתושבי רשויות מקומיות, ללא ספק אגב, נוגע לכל הרשויות המקומיות בעתיד הוא לא חוק, מה שנקרא חוק...
אז הם לא פסלו אותו, הם אמרו שהוא יחול עתידית.
לא, 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 א' לא נכון. הם אמרו שפעם הבאה זה פתוח, וטענות הצדדים יישמרו, כפי שהניסוח המשפטי אומר, כלומר, דיון על העתיד עוד לפנינו, מה שנקרא, הליך שיגיע, והם פסלו אותו כרגע, ואין שום סיבה, אם דבר צודק, שהוא לא יחול גם כרגע. הדיון היה צריך להיות דיון ענייני, מהותי, על הזכות לבחור ולהיבחר, האם אנחנו מרחיבים את הזכות הזאת או לא, אבל בית המשפט, אם נחזור לעניינים גם שלפנינו, לא זה שמאחורינו, הוא בחר קו פרסונלי. אגב, הוא בחר את זה גם בדיון שהיה אחר כך, באופן עקבי אנחנו רואים שבמקום לדון בדברים המהותיים, וזה על חוק, אתה מבין, על חוק, כאילו בית שופטי העליון היו צפים, היה צריך לראות להם היד כשהם באים לשנות את רצון הציבור. חוק שעבר ברוב בכנסת, זה לא משנה אם זה חוק הרשויות המקומיות או חוק הנבצרות, היה צריך לראות להם את היבות, חוק יסוד, חוק יסוד הממשלה במקרה של נבצרות, על מה אנחנו מדברים? על זה שהלכו מיליוני אזרחים לקלפי ובחרו.
אגב, בוא נהיה עוגנים, הם עוד לא פסלו אותו, אמרו אנחנו רוצים לדון.
אז קודם כל, הסמכות לדון בחוקי יסוד צריכה לזעזע כל אזרח חופשי, הרי לשיטתם, הרי הם תלמידי פרופסור ברק, שהסביר לנו שחוקי היסוד הם חוקה קדושה. אז פתאום יש להם סמכות לדון בזה, אבל הוא אמר, כל סמכותנו כבית משפט, זאת הייתה תשובתו לפרופסור גביזון.
מכוח עקרון העל של חוקי היסוד.
מכוח חוקי היסוד. מה קרה לנו כאן? בוא נאמר רגע למאזינים. קרה לנו שפעם היו חוקים, היינו ילדים, אחר כך בא אהרון ברק, חידש לנו, יש חוקי יסוד, אז אנחנו יכולים לפסול חוקים. אחר כך זה לא יסתפק, כי הציבור יתבגר.
רק לחדד, אנחנו יכולים לפסול חוקים מכוח זה שאנחנו מגינים על חוקי היסוד.
נכון, מכוח חוקי יסוד. אחר כך בא המחנה הלאומי, אמר בסדר גמור, הנה, אז אנחנו גם שמים את חוק יסוד הלאום, או מתקנים את חוק יסוד הממשלה. אגב, במקרה של נבצרות, זה רק הבהרה של חוק יסוד הממשלה, לא היה צריך לתקן אותו, זה סוג של הבהרה בעצם. ואז בא בית המשפט, אומר לא, אבל יש חוקי יסוד, אבל יש משהו אחר, יש מגילת העצמאות, פתאום הפכה להיות מספר מסמך משפטי, למרות שאף אחד לא התכוון לזה, או עקרונות היסוד של השיטה. כלומר, אנחנו עוברים הפשטה אחר הפשטה. אנחנו עוסקים בעצם בתיאולוגים, אנשים שהם באים בשם איזושהי תיאוקרטיה, בשם איזשהו אלוהים נסתר, והם מחליטים לקבוע פה כללים. רבותיי, אנחנו בדמוקרטיה, חוקים נקבעים על ידי הכנסת, על ידי הציבור, ומה שקורה כאן זה פשוט מדרון, אתה יודע, הם אומרים מדרון חלקלק, אנחנו בקצה המדרון, פשוט בסוף, יש פה חבורה של אנשים שמחליטה, על פי ערכים שלהם, זה לא מעניין אותם
הפרוצדורה,
אז זה היה חוקי יסוד, בסופו של דבר הם אומרים, אלו ערכים שהתחרו במדינת ישראל.
יש שזמננו קצת קצר, אני רוצה לעבור אותך במהירות לנושא הבא, שמעסיק מאוד את הנושא הציבור החרדי. אתה מאמין שחוק הגיוס יש לו רוב בליכוד, זאת אומרת שהקואליציה צריך להעביר אותו? אנחנו שומעים על כל מיני חברי כנסת שקצת מתנדנדים או מדברים אחרת. אני שומע את יואב גלנט, אני שומע אחרים. ברגע האמת יהיה לכם מספיק אצבעות כדי להעביר את החוק הזה?
קודם אני עוד לא ראיתי את הנוסח האחרון שהשר גלנט אמור להביא.
הוא לא הגיש אפילו נוסח ראשון, תרשי לספר לך.
אז אני מבין שיש על זה דיונים. לא, נוסחים יש עוד מהנוסח שהגיש יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, ואיתו ב-2014 שר בממשלה. עוד עברו מעט הרבה נוסחים.
אבל בקווים כלליים, חוק יוקרת השירות ולצידו דיחוי ההתייצבות של בחורי הישיבות, מקובל עליכם? יהיה לזה רוב?
תשמע, קודם כל יש פה סוגיה. אי אפשר להתעלם ממנה. יש פה סוגיה, ואני אומר את זה כמי שחושב שכל רב וכל מי שלומד בישיבה וכל מי שלומד תורה, צריך לומר, זו מצווה מן התורה ומצווה רבה להגן על ישראל, להגן על כל פרט, בטח להגן על הכלל ובטח לשחרר את הארץ. אלו דברים פשוטים, הם לא השתנו. לא מאז מלחמות יהושע בן נון, ולא בר כוכבא ולא היום.
חרדים לא חולקים על זה, אבל יש את השיטה שתורה מגנה ומצלה, שהיא חלק בלתי נפרד מחבילת ההגנה של עם ישראל. והשאלה שאומרים חברי הכנסת החרדים, למה כשאמרו לנו לחתום על הרפורמה לא התווכחנו, אבל כשאנחנו מבקשים מהליכוד לממש את מה שאנחנו סיכמנו במסע ומתן הקואליציוני, אפילו מינוס, כי היום שמים בצד את חוק יסוד לימוד תורה. למה אנחנו צריכים לפתוח את זה מחדש ולהתווכח על זה עכשיו? הליכוד לא מקיים את הבטחותיו. הרי ברור שאם יאיר לפיד היה סוגר את הדיל הזה, הוא היה מקיים אותו גם.
אבל לפני העניין הפוליטי, ואתה רואה גם את העניין, אתה רואה גם ברפורמה, בסוף יש עניין ציבורי שיש לו הרבה מאוד וקטורים ומוקדי כוח. אז אני אומר שוב, זה ברור לגמרי, ואני אומר את זה גם אדם כמוני שחושב ש... לימוד התורה הוא יסוד הכל, והיא כמובן מצווה רבה ודבר חשוב לחזק את היסודות התרבות והמורשת שלנו כעם וכמדינה. אני לא חושב שאיזשהו ראש ישיבה חושב שלימוד תורה פותר מפיקוח נפש, לא של יחיד ובטח לא של כלל, אלא מה? אומרת המדינה, יש הסדר. כלומר, אני לא חייבת את כולם בשירות הצבאי ולא באותה תקופה, ואני יכולה לייחד אנשים שילמדו תורה ולא ישרתו, ואני יכולה, וזה בהחלט כן. כפי שהיה נהוג מאז קום המדינה, אפשר היה לדבר על זה ולדון בזה, ואגב, לא היה צריך לדון בזה בחקיקה, זה בג"ץ כפה עלינו את המשווה הזה. כן. אנחנו נדון בזה, לומר לך עכשיו מראש, איך יהיה הסדר, אני לא אומר, כי יש פה סוגיה שהיא סוגיה...
לא, לא, ההסדר יהיה, בסופו של דבר... בסופו של דבר יהיה הסדר, אני שואל אותך מבחינה קואליציונית, אתה עורך חברי כנסת מהליכוד שנעלמים או שמצביעים נגד, כי אתה יודע, זה בעצם מוקש הנעל של הממשלה הזאת.
אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, אני אומר, יהיה פה דיון ציבורי, אפשר יהיה להתעלם עם המקום, ששתי הסוגיות הן סוגיות מרכזיות, גם סוגיית לימוד התורה וגם, כמו שאמרתי, הסוגיה שהיא מיסודות התורה בעצמה. היא שמירה על העם ועל המדינה, ולכן אני אומר, יש פה סוגיה מורכבת, בהיקפים שהגענו להם, אין על זה ויכוח שהסוגיה היא מורכבת. זה לא עניין של פוליטיקה עכשיו, של הסכמה, כל ה, אתה יודע, משיכת הסמיכה, מפלגות החרדיות ומפלגות אחרות, זה לא ככה, אבל אני צריך להגיע לפתרון הגון, ראוי, אני חושב שכולם מבינים את זה. אני אומר שוב, גם גדולי תלמידי החכמים, שיודעים,
כן,
שתלמוד תורה איננו דוחה פיקוח נפש, יודעים זאת. אלא מה? צריך למצוא את המסלול הנכון בצבא, יש כמה מסלולים, צריך למצוא את ההיקף המדובר.
זאת אומרת, אתה, אם אני אפרש את דבריך בסוף לקווים פוליטיים, שזה דברים שאנחנו שומעים גם מכיוון לשכת ראש הממשלה, אתה בעז חזרה למתווה הטיאס שהוסכם בממשלת החילופין עם גנץ, שיש בו קביעה של איזה שהם יעדים לגיוס חרדים, לא לברוח מהדבר הזה.
אני חושב שראשי הישיבות צריכים לומר לציבור, המצווה הזאת היא מצווה חשובה מאוד. עם זאת, המדינה יכולה לומר, כמו כל חברה, לא כולם צריכים להתגייס, לא כולם צריכים להתגייס באותו היקף. אם המדינה קובעת את זה, ואומרים, לא כולם, זה לא פיקוח נפש כזה שמצריך דווקא את רוב הציבור, את כל המחזור הזה, או דברים אחרים. אני אומר את זה בשם, אני חושב שאלו ראשי הישיבות צריכים להוביל את הקו הזה.
וההסדר עצמו
צריך להיקבע בצורה מוסכמת, אפשר להגיע אליו. כל הבעיה שלנו עכשיו, שהכל נכנס...
כן, חבר הכנסת הלוי, אבל מאותתים לנו
שעברנו... אנטי הרפורמה, זאת הבעיה העיקרית.
מאותתים לנו שעברנו את הזמן. כן, חבר כנסת הלוי.
משפט אחד בהקשר הזה. כן,
בבקשה.
הליכה בכפייה, זאת הבעיה העיקרית לפי דעתי בדיון הזה, כי אני חושב שאם היינו עושים דיון פתוח וענייני, היינו מגיעים להסכמה עם הציבור החרדי ועם המפלגות החרדיות ועם כולם. אלא שהמרחב הזה שבו כאילו דנים בכפייה ומנסים בכפייה לגייס, זה לא יעבוד.
אגב, אפשר לראות, אם להשחיל מילה בהמשך לדבריך, במבחן התוצאה, הרי בגץ לקח, בגץ הוא זה שפתח את העניין הזה, ובסוף, במבחן התוצאה של למעלה מ-20 שנה, הוא לא תרם כלום לשילוב חרדים בצבא. זה רק נסוג לאחור. אז עובדתית, מתברר שמה שאתה אומר צודק. כל התהליך המשפטי והתהליך של הכפייה, הוא לא פתר את הבעיה, בוא נגיד, הוא לא קידם בצד אחד את הפתרון של העניין הזה, אלא להפך.
טוב, אני מקווה שנצליח שמהדיון הזה יצאו דברים טובים לכל הצדדים ובעיקר
לעם. חבר הכנסת הלוי, תודה רבה לך ושיהיה שבת שלום.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום.
פרסומות, מיד חוזרים.